ברשות הרבנים הנכבדים והגאונים, ברשות הגאון הגדול, הרב רבי אברהם, וחמדה יקרה, זכיתם, אני לא יודע מה זכתה אשקלון, יותר מכל ערי ישראל, שרבי עובדיה יוסף מגיע לכאן מדי פעם, גם פוסק הלכות, גם יושב בדין, וגם אשמיע דברי תורה. אני מברך אותו, שעוד רבות בשנים יאריך ימים על ממלכתו, ויפוצו מעיינותיו חוצה, וירבה תורה שבכתב ושבעל פה. זה הזמן לבקש ממנו להוציא עוד ספרים לאור. יש לו הרבה הרבה מה למכור, מה לתת. הדור הזה זקוק. משעת המכנסים פזר, בשעת המפזרים כנס. עכשיו זה שעה שצריך לפזר את התורה, להרבות תורה עוד ועוד. בעזרת השם יזכה להגדיל תורה ולהדירה, בזכות זה יהיה לו נחת מכל יוצא חלציו. יזכה לחתן את כולם, לשמוח בהם, ונשמח איתו כולנו יחד. תהיה רוב ססודים, ססוב ושמחה ישיגו, ונעשו יגון והנחה. מוריי ורבותיי, אני, מה באתי לכאן לדבר אחרי דברי הקודש של הגאונים פה והגאון רבי עובדיה יוסף, השם יאריך ימיו בטוב ושעותיו בנעימים, אבל מה אני אוסיף? אין לי מה להוסיף. אבל בכל זאת, באנו, אז שלא יהיה הביאה שלנו לחינם. אם כי הרווחתי, שמעתי קצת דברי תורה וחידושים נפלאים מאוד, מתוקים מדבר שנופת צופים. אנחנו נמצאים רבותיי בפרשת חיי שרה, ויש כאן דבר מאוד מעניין. בחומש שלנו, חומש בראשית, יש בו שתי פרשיות שמדברות בפטירת צדיקים. הפרשה האחת היא פרשת ויחי, שם נזכר פטירת יעקב אבינו. פרשה שלנו, פרשת חיי שרה, פטירה צרה אימנו. ואצל שניהם כתוב חיים. אצל יעקב, בפטירה, אומר ויחי יעקב. ופה, בפטירה צרה אימנו, אומר חיי שרה. מה העניין? גם למה בשרה כתוב חיי, לשון רבים. ויחי יעקב, שם לשון יחיד. רבותיי, צדיקים במיטתם כראויים חיים. והעניין הוא כך, שהחיים האמיתיים זה של הנשמה. גם אנחנו עכשיו נקראים חיים, מצד זה שלומדים תורה, והתורה היא חיים. איך הוא אמר? אני לומד תורה בכל יום. עכשיו, כל יום, כך הרמ"ק כתב, הרמ"ק עטרת ראשנו, רבנו משה קורדבירו כותב, שחייב אדם ללמוד תורה ביום ובלילה ובכל יום. זאת אומרת, שתי חובות יש עליו. שכל יום וגם כל יום, גם ביום, גם בלילה. מחילה, כבוד הרב, אם כבודו צריך לחזור ללימודו ולמחילה. אני יודע מה זה זמן יקר של תלמידי חכמים, מחילה. אם כבודו צריך לנסוע לחיים טובים ושלום. השם איתך. אז מה העניין של החיים האלה? החיים זה התורה. זה אנחנו צריכים לדעת, כי ככה אנחנו אומרים בתפילה. כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה. אין כמו התורה שהיא החיים האמיתיים. הנה תראו, הנה נראה מול עינינו, מה יש היום? תסתכלו את אמריקה. לא, אני לא רציתי להתחיל להזכיר את זה בכלל, אבל זה מתבקש מאליו. אמריקה, יש עשיר יותר גדול מזה שעומד בראש המדינה, והוא טוב לו? לא טוב לו. איזה בתי מלון יש לו מפוארים? כולם מצופים זהב. מה שהחשברוש לא זכה, הוא זכה. החשברוש היה לו רק מיטות זהב וכסף. על רצפת בת ושש, ודר וסוהרת. זה יש לו מלון של 48 קומות, כולו מצופה הריחים של זהב. מה, אוכל את הזהב? אמרו חוץ מקודכם, אפילו חדרי השירותים והאמבטיה שלו, הכול עשוי זהב, הברזים מזהב, והוא לא טוב לו. אז כן, אנחנו רואים שהעולם הזה הוא הבל, והעיקר זה העולם הבא. ומה, אם האדם, איך חי, איזה תנאים היה לו פה, מה מצב הבריאות, מצב המשפחה, מצב הבית, הכלכלי, הכל עובר. העיקר מה? התורה והמצוות והמעשים טובים שהוא עושה. תראו שרה אמנו, וזה אני רוצה להשיב על השאלה, למה אמר אצלה חיה, לשון רבים. יש גמרא, הגמרא אומרת, כלום יש אדם שיכול למנות כמה נביאים הביאה שרה אמנו בעולם? כלום יש אדם שיכול למנות כמה תנאים, כמה צדיקים, כמה אמוראים, כמה פוסקים, כולם צאצאים של שרה אמנו. אנחנו קוראים לה שרה אמנו, אמא של כולנו. לא רק של הדור הזה, של כל הדורות כולם. אז היא, החיים שלה זה לא חיים לשון יחיד. חיי שרה. היא האמא, כי הכל תלוי בהם. כמו שאמר הנביא ישעיה, הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחול אלכם. זה המענה של שרה אמנו, שהיא עמדה בפרץ, היא בזכותה, אנחנו באנו לעולם. קראנו את זה השבת, היא קוראה לאברהם ואומרת לו, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא ירש בן האמה הזאת עם בני מצחק. איך היא קוראת לו? את בנה. לא את בנך, הוא לא בן שלך. אתה, הבן שלך צריך להיות הולך בדרך השם. זה לא הולך בדרך השם. ותראה שרה את בן הגר המצרית, שימו לב איזה מילים, את בן הגר המצרית, אשר ילדה לו לאברהם מצחק. והגמרא מפרשת שלוש עבירות עשה. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אז היא עמדה בפרץ, ולא נתנה אפילו שיתחבר עם אחד כזה. אני נזכר מעשה, זה בכלל אומנם לא דומה, אבל שניקח קצת מוסר. מורבי עליו השלום היה מחנך אותנו ושומר עלינו ועליי בעיקר. אני הייתי בן שנולדתי לו אחר חמש בנות, והוא השקיע בי הרבה מאוד בחינוך. יום אחד היינו רגילים, הייתי רגיל כל יום אחרי התלמוד תורה לאכול משהו בבית וללכת ישר אליו לבית הכנסת, שם בחדר שלו היינו לומדים. והייתי חוזר על הלימודים ומכין שיעורים ולומד עוד דברים, לא רק מה שלומדים בתלמוד תורה. ואחרי זה מפעלים שם מנחה וערבית, ככה היה מנהגם, פעלים מנחה וערבית. פעם אחת אמר לי שהוא צריך ללכת לאיזה מקום דחוף, ואני אשאר פה בית הכנסת, פלל ואשגיח, כמו שהוא היה אחראי על בית הכנסת, גם לסגור את הדלתות אחרי שכולם הולכים, לכבות את האורות, הכל, כל מה שצריך לעשות. אז סיימנו את התפילה, סיימנו גם ערבית, עדיין עוד לא היה חושך, היה פלג המנחה. יצאתי החוצה, היה איזה חבר אחד, והוא ירא שמיים. ואביו ירא שמיים, משפחה של תלמידי חכמים. אז היינו מסוערים בתור ילדים, אפילו לא שיחקנו. דיברתי איתו. ויצאתי איתו החוצה, והנה אבא בא מולי. נכנסתי לחדר, אז לפי המבט שלו הבנתי שהוא רוצה לדבר איתי. נכנסתי לחדר, ישב והוכיח אותי קרוב לחצי שעה. אמר לי, בן ציון, כמה אני משקיע בך. ואני נבהלתי, מה עשיתי? לא מובן, מה היה? יצאתי רגע החוצה. אמר לי, אתה הולך עם אחד שאני פעם ראיתי אותו לא מתפלל? איך אתה מתחבר אליו? אתה אסור לך להתחבר עם אחד כזה. והוא היה בחור ירא שמיים, אחר כך למד בישיבה. אחרי זה לא עלינו, הלך לעולמו, נוחתו בגן עדן. אבל כי בגלל שאבא ראה אותו פעם אחת, בתור ילד, ילד שעוד לא, לא בר מצווה, כנראה שהוא ראה אותו לא מתפלל. או עומד בעמידה סתם כך, נענע, עושה... ואבא היה לו הבחנה טובה. אז לא רצה שאני אתחבר עם אחד כזה. זה ההשגחה של האבא על הבן. זה נאמר שאבא כרחם אב על בנים. אז האמת שהמפרשים שואלים, הרי גם אמא מרחמת על בנים, הנה תראה צרה ממנו, איך שהיא רחמה על יצחק. אלא, זה סוג רחמנות מסוג אחר. אמא מרחמת בגלל שהוא חלק ממנה, שהוא נולד אצלה, נולד, גדל בבטנה 9 חודשים. אחרי זה היא גידלה אותו, הניקה אותו. שנתיים ינק ממנה, שנתיים גידלה אותו. אז יש לה רגש פנימי אליו. זה יותר גשמי, זה יותר פיזי. עניין של אכילה, שינה, כענייני העולם הזה, ודאי שהיא מחנכת אותו בענייני העולם הבא גם עבודת השם. אבל העיקר, הדגש, זה על עניינים גשמיים. אבל אבא, מדובר באבא שהוא בן תורה, שהוא תלמיד חכם, שהוא ירא אלוקים. אבא, הוא דואג לא רק לגשמיות, או לא לגשמיות, אלא הוא דואג רק לרוחניות, שהבן הזה שיגדל, ייקח את מורשת אביו, וימשיך את אותה דרך של אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב. אז זה נקרא כרחם אב על בנים. רחם אדוני על ירעב. אז זה העניין שאדם צריך להבין, מה הורים צריכים לעשות, וזה תפקיד די קשה, אומר לכם את האמת, כי היום הדור שלנו, מה שהיה מתאים לדור שעבר, לא מתאים לדור שלנו, הגישה, החינוך, השיטה, אבל וכן מה שהיה מתאים לשנה שעברה, לא מתאים לשנה הזאת. אנחנו צריכים לדעת בכל דבר ודבר איך לחנך את הילדים. זה היה ויהיו חיי שרה. והפלא הגדול, תראו מה כותב רבנו יעקב בעל התורים. ידוע שרבי יעקב בעל התורים, איך כתב את החיבור שלו על התורה, חיבור נפלא מאוד, קצר וקולע. הוא יום אחד, אביו הראש, היה גדול הדור. אמר לו אביו, יעקב, אתה כותב 4 טורים על כל תורה שבעל פה. מה עשה? אסף את כל הפוסקים, והגמרא, והתלמוד, והתנאים, והאמוראים, וכל הפוסקים כולם, וסידר אותם בספר הטור. ואסף אפילו גם מנהגים וטעמים שונים, וכל מיני עניינים. מי שלומד טור מוצא שמה הכל, נחל נובע מקור חוכמה. אז אמר לו, צריך לכתוב גם על תורה שבכתב. שמע רבי יעקב, ושמע בקול אבי. מה עשה? אמר לאשתו אותו ערב, הלילה בבקשה, אף אחד לא יפריע לי, אל תתני לשום אדם להיכנס אליי. אני יושב פה, אני עסוק היום באיזה עסק שהשם יתברך נתן לי. ישב, וכך מסופר עליו, שמתחילת הלילה עד הבוקר, סיים את החיבור שלו בעל התורים על התורה, מבראשית עד לעיני כל ישראל. והוא פלא. איך הספיק? זה, אתה רואה שהיה ודאי רוח הקודש שרתה עליו, ועשה מה שעשה. הוא היה חולני מאוד, והיה עני מרות. מי שקורא הלכות שבת, סימן רשמן ב', שם הוא שאל את אבא שלו, כגון הוא, שאין לו מה לאכול אפילו ביום חול, לא בשבת ולא בחול, אלא דגים קטנים, שזה כמו סרדינים, שעולים אגורות, שזה פרוטות אחדות, שזה מאכל עניים. מה הוא עושה בשבת? אמר לו שבשבת יעשה איזה מאכל קצת יותר במדרגה, יותר מעולה וחשובה, ואת זה הוא כותב לכולם. שבשבת תעשה שינוי, שיהיה אוכל יותר זה. אז רואים משם, איזה, ואתה רואה אצלו, הוא לא מתלונן, ולא כואב, ולא מצטער, ולא מתנה את צרותיו לשני האחרים. ואפילו שהיה חלוש מאוד, ידוע, הלידה שלו הייתה קשה מאוד. בלידה שלו סיפרו שכל גדולי הדור עמדו בתפילה. אמו הצטערה 3 ימים ו3 לילות עד שילדה אותו. היה בן הראשון של הראש. היה רבו, הרם ברוטנבורג, המורדכי, בעל הגאות מימוניות. והיו עוד כמה גדולי ישראל, מהרם ברוטנבורג גם היה בחיים. עמדו והתפללו עליו, התפללו עליה על היולדת, 3 ימים ו3 לילות. עד שביום השלישי פתחו את האחד ותקעו בשופרות, ואז יצא ונולד התינוק הזה, כי היה חלש מאוד, ולא היה שייך שיוולד, וברוך השם חי, ותראה איזה תורה גדולה הפיץ לנו, ונתן לעם ישראל, איזה תורה נפלאה מאוד. זה רבי יעקב בעל התורים, בנו של הראש. אז זכינו, תראה כמה גדולי ישראל. מה אנחנו לומדים מכאן? גדולי ישראל, גם אבות האומה, לא חיו חיים קלים. אברהם אבינו, 10 ניסיונות התנסה, ובכולם עמד, באיזה תוקף, באיזה עוצמה, דבר שלא יסולה בפז, אי אפשר לתאר, אי אפשר להבין את הגודל של המסירות נפש של אברהם אבינו, שלא היה כמו. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אבל מתי אנחנו יכולים להזכיר זכות אברהם? מתי שאנחנו הולכים בדרכיו, מתי שאנחנו לומדים ממעשיו, והדבר העיקרי שאנחנו רואים בתורה, בפסוק, בפרשה שלנו, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו את ביתו אחריו ושמרו דרך אדוני לעשות צדקה ומשפט. הקדוש ברוך הוא מעיד עליו שאני יודע שאברהם אבינו הוא ינהיג וינהיג ויחנך את בניו ואת ביתו אחריו למען שיעשו את דרכי השם לעשות צדקה ומשפט. זו המטרה של אברהם אבינו. אברהם אבינו היה בשביל להביא בנים שיעסקו בתורה. לכן תראה, כך כתוב בפרשה שתבוא אחריה, ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. שלום מפרשים, מה כפל הלשון? תולדות יצחק בן אברהם, שאמר יצחק בן אברהם, אז אני יודע כבר שאברהם הוליד את יצחק. מה בא להוסיף? אלא בא לומר שאברהם אבינו היה משתבח שהוא הוליד בן ששמו יצחק. כבר היה יצחק לתפארת, חיי אברהם. ויצחק אבינו עליו השלום, היה משתבח שהוא בנו של אברהם אבינו. ואלה תולדות יצחק, היה אומר בן אברהם. ואברהם היו אומרים לו, אברהם, תן לנו תורה. הוא אומר, לא, יש לי את יצחק, הוליד את יצחק. אז זה, תראו מה זה, איזה פלא, שאבא משתבח בבן, והבן משתבח באבא. זה המעלה שעושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, של שלשלת הדורות כולם, שהם באו מאבותינו הקדושים. עוד דבר, קשה זה ככה, אני אחזיק את זה. בפרשה שלנו אנחנו רואים איך שזה איפה צריך להיות. הוא לא, הוא מתנענע. של כוח. בפרשה שלנו אנחנו רואים איך שאברהם אבינו הולך לחפש בת זוג ליצחק אבינו. ואיך תראו באיזה מסירות נפש, באיזה אהבה, הוא ניגש, קורא לאליעזר, ואף על פי שלעזר זה היה עבדו, זקן ביתו, המושל בכל אשר לו. ולא סתם, היה נקרא דמשק אליעזר. גמרא אומרת, דמשק דולה ומשקה. תארו לכם מה זה דולה ומשקה. הוא היה, את כל התורה של אברהם אבינו, היה מעביר לאחרים, מלמד את האחרים. ובכל זאת, אברהם אבינו נזהר שלא ייקח מבנות כנען, ובטח לא ביתו של אליעזר, כמו שהגמרא אומרת, שאליעזר רצה לתת את ביתו ליצחק. אבל אברהם אבינו לא רצה, כי ידע שזה לא רצון השם. אף על פי שאליעזר נאמן ביתו, רבנו אברהם אזולאי, תדעו, אתם מקשיבים, השבוע ביום שישי הקרוב, פרשת חיי שרה. זה הפטירה של רבנו אברהם אזולאי. הוא נפטר בחברון ונקבר שם. והיה מעשה נורא, היה מעשה ששבוע קודם היה בא הסולטן הטורקי, הקיסר, אימפרטור היו קוראים לו. יענו מלך המלכים, ככה הם קוראים לעצמם. הגאווה של הגויים עוברת כל גבול. הוא בא לבקר במערת המכפלה. והגיע לאיפה שיש שם פתח שיורד למערה התחתונה למטה. אז שכב שם כדי להתפלל. ומהשמיים רצו, היה לו חרב שקיבל אותה מאביו, ואביו מאביו, ומאבי אבי אביו, חקוק עליה כל מיני שמות שלהם, משובצת באבנים טובות ומרגליות, והוא התכופף לפתח של המערה, והחרב הזו נפלה למטה. נפלה למטה, עכשיו אי אפשר, זה החרב, זה הסמל של המדינה שלו. נשבע בחרב, הורג בחרב, אוכל בחרב, הכל אצלו זה החרב. מיד גזר על הפחה המושל של חברון, שיביא את החיילים שלו, שירדו למטה להביא את החרב. הוריד אותם למטה, ירדו, ולא עולים. כתוב אצל מלאכי אלוהים, עולים ויורדים בו. אבל כאן יורדים ולא עולים. והנה, מרימים אותם חזרה עם חבל, מתים, כולם חוזרים מתים. או שנשארו חלק למטה, אי אפשר היה להרים אותם אפילו. אמר לו הפחה, מה אתה עושה? אתה מחלל לי את כל הקצינים, כל הקצונה. אמר לו, אז מה אני אעשה? אני צריך את החרב, אני לא אזוז מפה, שיהיה לי את החרב. אמר לו, זה רק היהודים, הם יכולים להביא את החרב הזו. הלך קרא לחכם של היהודים. היה שם רבי אברהם אזולאי. רבי אברהם אזולאי, תדעו, היה אדם קדוש מאוד. היה במרוקו, בסלי, היו שלושה גדולי עולם. חברים שנשבעו זה לזה, שכולם יהיו שותפים בעולם הבא יחד. והיו יושבים לומדים יחד כל לילה. מי אלה היו? רבי אברהם אזולאי, זה הסבא של הסבא של הרב חידה. ואיתו הסבא של רבנו חיים בן עטר, הוא רבי חיים בן עטר הזקן. והשלישי זה היה גדול וענק בתורה, הרב בעל ספר מקדש מלך על הזוהר. כתב ארבעה כרכים על הזוהר, כולו מלא סודות ועניינים עמוקים, עצומים מאוד מאוד. והוא כתב שם, רבי, היה קראו לו הרב שלום בוזגלו, והם נשבעו אחד לשני, שיחד הם חברים ושותפים בעולם הבא. ומי שמשלושתם נוע לכם יפטר ראשון, יבוא בחלום להודיע לחברים מה צריכים, מה מבקשים מהם בשמיים לעשות. וכך היה. סוף דבר, שהראשון נפטר זה היה רבי אברהם אזולאי. אז הוא אמר להם, לא סליחה, אני החלפתי, היה רבי חיים בן עטר, הוא הראשון שנפטר. נפטר, בא אליהם בחלום לשניהם באותו לילה, והודיע להם שהם צריכים לעלות לארץ ישראל. וכך עשו. ורבי חיים בן עטר נפטר וקבור בסלי במרוקו. אבל הרב שלום מוזגלו עלה לכאן, וגם רבי אברהם אזולאי. שניהם כתבו חיבורים על הזוהר. אחד מהם, אני אגיד לכם מה החידוש שהוא כתב. היום הייתי מעיין בזה. שאל אותי יהודי אחד היום, שאמרנו באיזה שיעור, שהזוהר מחמיר מאוד שאדם לא יעשה מצווה בחינם. למה? יש פסוק בישעיה, חוץ מכם, חינם נמכרתם ולא בכסף תגאלו. כלומר, לעתיד לבוא אנחנו נגאל בזכות מצוות הצדקה. ואנחנו חינם נמכרתם. מה זה חינם? אומר הזוהר, הסתרה אחרה נקראת חינם. למה? תראה, כל התאוות שיש בעולם הזה, אדם עושה את כל התאוות הנאות, אוכל, שותה, מטייל, הולך פה, הולך שם. בסוף, כמו שהיה, ככה חוזר. לא, אין בידו מאומה. חינם. בזבז את החיים שלו לחינם. חינם נמכרתם. אז אומר הזוהר, שאם אתה, למשל, קיבלת תפילין, מתנה מאיזה מישהו, תשלם לו איזה סכום, כדי שעשית אחרה, שנקראת חינם, לא תתאחז במצווה שלך. קיבלת אתרוג, אתרוג משובח, שיש בפוסקים דיון. אם אדם, למשל, קנה אתרוג, והיה משובח מאוד, מאוד מאוד, ועלה לו בדמים בקרים. אחרי זה הביאו לו אתרוג אחר בערב החג, והאתרוג הזה שווה פי כמה מהאתרוג שיש לו. אבל נתנו לו איזה מתנה. אבל זה מעודר יותר. באיזה מהם מברך? כתבו הפוסקים בזה שהוא שילם כסף, ולא בזה שקיבל מתנה. כך יעשה. כך כתב גם הרב חידה על הראש שלו. למה? כיוון, כמו שאמרנו, בגלל שזה מתנה שקיבל אותה בחינם, וזה עלה לו בכסף. שלם כסף ויקח אותו. אז כותב רבי שלום בוזגלו, שם במקדש מלך גם כן, שאדם צריך להיזהר בזה מאוד. והוא מביא שם, שאם אדם עולה לתורה, אפילו ששם לא מוכרים את העליות, הוא לא יוצא פטור בלי כלום, אלא יתנדב איזה סכום מסוים, וייתן לצדקה בשביל אותו מקום, או לטובת תלמוד תורה, או לטובת איזו ישיבה, כדי שיהיה המצווה תחול על איזה כסף, והחיצונים לא יוכלו לקטרג עליו, לא תהיה להם אחיזה במצווה שלו. ויש איזה עוד כמה נפקא מינה, גם בן איש חי נכנס בתורה לשמה, יש לו בסימן נון שם, גם כן דיון, בעניין גם כן של אתרוג וארבעת המינים, אם יש בכסף, בלי כסף, מה זה, גם הוא כותב אותו דבר, שהעיקר ישתדל לעשות מצווה בשכר. והוא כותב גם, נו, מה יהיה איתך אתה? כל השיעור אני מסתכל עליך. אז הוא כותב גם אותו דבר, שהאתרוג הזה, שהוא שילם עליו, זה יותר יקר, ואם תקבל בעיני השם, יותר מהאתרוג שהוא קיבל במתנה. אז לכן אדם מזהר שעשה כל דבר, שעשה לו, יהיה לו, זה גם הרב חידה בלב דוד. מרן רבנו עובדיה עליו השלום, מביא את הרב חידה בלב דוד, סימן למד, שכתב אותו דבר, שכך יעשה, ומאיפה למדנו? מרבנו הארי. שרבנו הארי עליו השלום, היה, אתה לא מקשיב, תשלח את הילד, תשלח אותו שינוח. תשלח אותו, נו, גמרנו, חנס. חבל, אתה מפסיד. חבל. אתה יודע מה זה רגע של תורה? דער חן הזהב וזכוכית מורתה כליפס, מחינה. אז הוא כותב שם, גם כן, שאדם יזהר מאוד שישלם עבור המצווה, ואפילו משהו כדי שהחיצונים לא יתגרו בו. מביא ראיה, הרב מרן כתב, יש לנו מעשה במסכת סוכה, גמרא מביאה שם מעשה ברבן גמליאל, שהיה כנראה אותה שנה, לא היה אתרוגים. מצא אתרוג, שילם עליו 1,000 זוז. אתה יודע מה זה 1,000 זוז? זה 5 כתובות. 5 כתובות, כל כתובה 200 זוז. 1,000 זוז. ולחכמים שהיו איתו, והם היו בספינה, לא היה להם אתרוג. ונתנו ומתנה לרבי יהושע, ורבי יהושע לרבי אליעזר, ורבי אליעזר לרבי עקיבא. וכל אחד מהם ברך עליו, ורבי עקיבא החזיר אותו במתנה לרבן גמליאל. אז וכאן למדנו ששילם סכום, למה נפקא מינה, הגמרא באה לתאר, תשלם כל הון שבעולם בשביל מצווה לקיים אותה. זה אין ערך למצווה שאדם עושה. אז וכאן למדנו כמה מעלה של כל מצווה ומצווה. אז נחזור לרבי אברהם אזולאי. מה עשה רבי אברהם אזולאי? עשו שם, אמרו, נעשה גורל, מי ירד להביא מהמערה את החרב של אותו הוואלי, מחיי שמו, הקסר, אמפרטור. אז נפל הגורל על רבי אברהם אזולאי. וזה היה שבת, שבת שעברה, שבת וירא. וירא אליו השם ואלוהים ממרא. ומה עשה? ביקש מהם 7 ימים הכנה. ככה עשה רבי אברהם אזולאי. מיום ראשון ישב בתענית, והיה מתעטף בתכריכים, וטובל במקווה מים קרים, והיה יושב ולומד, ביקש רשות להיכנס תוך מערת המכפלה, תנו לו להיכנס, הוא ו10 תלמידיו, והיה מלמד אתם תורה, וכל הזמן דורש להם בדברי אברהם אבינו. הגיע הליל שישי, הלילה השישית, והנה, דרש שמה, ואמר להם דברי תורה, כל הלילה, ואמר להם כמה פירושים מהזוהר הקדוש, שמדבר במעלת אברהם אבינו, אחרי זה, סיים את השיעור, נהיה לפנות בוקר, ציווה עליהם שהורידו אותו למטה. הורידו אותו למטה, בריתו למערה התחתונה, נכנס, ראה אברהם אבינו שוכב במיטה של זהב, כמו שהוא מובא בגמרא, ולידו שרה אמנו. והיה, מי היה בפתח? היה אליעזר עבד אברהם. זה שרציתי לומר. תראה כמה נאמן היה אליעזר, שזכה אפילו להתאמן במערה אצל האבות. אמר לו, שלום עליכם, הוא אמר עליכם שלום. אמר לו אברהם אבינו, תוציא את הפגרים האלה, היה שם הפגרים של הישמעאלים, סלק אותם החוצה, הוציא אותם. והלך, הוא אומר, וראיתי את יצחק, וראיתי גם את יעקב ולאה, אבל את אברהם וחווה, לא. הם בפנים, דרך כלל לראות אותם. כמו המעשה שיש בגמרא בבא בתרא, עם רבי ברונה, מי זה היה? שהלך לציין מערתא דרבנן. קיצור הדברים, אז אמר לו אברהם אבינו כשהוא יצא משם, שבת הבאה אתה אצלנו. ככה אמר לו. אז עלה למעלה רבי אברהם אזולאי והודיע לתלמידיו שבעוד שבוע הוא מוזמן ללכת לשם. וכן היה. הגיע היום האחרון, שם במערת המכפלה דרש להם ונפטר בעלות השחר. יום השישי, פרשת חיי שרה, כמו השבוע הזה. ואז הספידו אותו הספד גדול, והרב חידה מתאר את זה בספרו שם הגדולים. ואמרו עליו, יבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. ושם הזוהר במדרש הנעלם מבאר, אברהם זה הנשמה שלנו כאן בעולם הזה עכשיו. היא אב ורם. והגוף כעת נקרא שרה. מה לעשות? הוא שורר עלינו. אדם עייף, לא יכול ללמוד. אדם רעב, לא יכול לקיים מצוות. אדם צמא, לא יכול להתפלל. וכן זה הדרך. אז יש הפרעות מצד הגוף. לפעמים יש לו בעיות גופניות, בריאותיות. אז זה שרה, בחינת שרה. אבל אחרי זה ואתה מוצרה. מי מת? הגוף מת. הגוף מונח בקבר. אבל הוא יבוא אברהם, אומר שמה מדרש הנעלם, זה הנשמה, מספידה את הגוף. מה היא מספידה את הגוף? מספידה את הגוף שהוא טרח 70, 80, 90 שנה, קיים מצוות, לימד תורה, למד תורה, יגע בתורה. זה ההספד האמיתי של האדם. מה תספיד אותו? שעשה כסף, שטייל בעולם, אלא שעשה מצוות, תורה ומצוות, חילק צדקה, עושה צדקה ומשפט. ואז קורא לעבדו זקן ביתו. מי זה עבדו זקן ביתו? אומר, זה המלאך ממתת, זה יצר הטוב. לכל אדם, לכל אחד מאיתנו, יש לו יצר טוב, יצר רע. מי אלה? יצר הטוב זה המלאך ממתת. זה אליעזר עבד אברהם. לכל אחד מאיתנו יש לו אליעזר שלו. ומצד שני, יש לו בר מינן חוץ מכם, עץ המחמם. זה היצר הרע, צרו של עשיו. צרו של אובמה וביידן, היינו, כולם, אמרו, צבק לך. קיצור הדברים, אז משביע אותו, את עבדו, סימנה יד אחד תחת ירחי, שלא תיקח אישה לבני ליצחק, מה פירוש? שאתה תוליך אותי אחרי 120 שנה של האדם, יוליך אותו לגן עדן. אז היצר הטוב, התפקיד שלו לשמור על האדם, לקיים מצוות, לשמור על האדם, לעסוק בתורה, ינדד שינה מעיניו, ויעשה את רצון השם. אחר כך, מתאר הזוהר, כל זה מדרש הנעלם כותב, אמרת לכם את זה בקצרה. אומר אחר כך, הולך האדם, הולך אל העזר, למצוא אישה ליצחק. מי זה? אומר יצחק, זה הגוף כשיקום בתחיית המתים, בקרוב יהיה תחיית המתים. אז הגוף נקרא יצחק, לשון, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. אז אומרו בגויים, יגדיל אדוני לעשות עם אלה. אז זה בחינת יצחק. והגוף שיקום אחר כך, הוא לא שרה, הוא נקרא רבקה. זה נקרא רבקה, ויהיה יצחק האוהלה שרה אמו. יבוא אחר כך בתחיית המתים, והגוף חוזר למה שהיה מקודם, אבל בצורה יותר מהירה, יותר בולטת, יותר מוצלחת, קיום שלעד ולעולמי העולמים, לא קיום כזה הראי, כמו שעכשיו פה בזמן הזה, בעולם הזה, הכל הראי, הכל בצורה מזדמנת. שמה זה נצח. זאת אומרת, ואז בא יצחק, ואז מביא אישה ליצחק, ובא יצחק הורידה שרה אמו, תילו לאישה ויהביה. וינחם יצחק אחר אמו. מה פירוש? הנשמה נקראת אחר כך יצחק, והיא מתנחמת מהגוף שהיה מקודם, היה גוף אפרורי. אפילו שהגוף הזה יקום, אבל הוא לא יקום כמו שהוא עכשיו. עכשיו הוא אפרורי, יש בו אפר, יש בו גשמיות, והגשמיות הזו מפריעה ללמוד תורה. ואז הוא יוכל ללמוד תורה וללמד תורה, ולשמוח עם הקדוש ברוך הוא, נשמח איתו, ונשמע את התורה מפים. אז זה המעלה שהאדם, תראה איזה הפרשה הזאת, כמה מלאה, כל מיני עניינים תמונים ונסתרים, שאנחנו לא מבינים אותם, שיש בהם, כולם מדברים על חיי נצח, לא החיים האלה פה בעולם הזה שהם הבל. אני אומר, גם כאן, היום התאספנו פה, שאזכרה לנפטרת, איך שמה? גולדה,
רוזה
בת שרה. הנה, בת שרה. אז זה, ואתה מוצרה בקריאת ארבע. זאת אומרת, מה זה בקריאת ארבע? אומר רבי שמעון בר יוחאי, יש לאדם ארבע יסודות. אש, רוח, מים, עפר. ואז, האש זה החום של הגוף. החום של הגוף, אין לו חום. פעם כשהם רוצים לבדוק קורונה, זה כמו לפני 200 שנה, בודקים יש לו חום. זה היה המודד. אז אם החום עולה, מתחיל להיות תנודות וחוסר איזון בגוף בין האש לבין הרוח, לבין הנשימה, הריאות, לבין זה, מתחיל להיות שיבושים. ואז עד שבסוף ברמינן, זה שצריך ללכת, מתפרק. נלחמים ביניהם הארבע, בתם הוצרה בקריאת ארבע. מי זה? הגוף. כך אומר רבי שמעון בר יוחאי, על ידי הארבע היסודות. אבל האדם מצווה לשמור את הגוף שלו, לשמור אותו ולקיים אותו, כדי כמה שיאריך ימים טובים יותר. כמו שכותב הגאון הבן איש חי, הוא לא מצא חן בעיניו, שהיו קוראים תהילים, אז כתוב שם בסוף התהילים, שבזכות ספר תהילים שקראנו לפניך, ותאריך המנוותו, שאותו בנעימים, עד מלאות לנו ימי שנותן בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה. כותב רבי יוסף חיים, למה אתה אומר 70-80? למה? אנחנו רוצים לחיות 120. למה? כל יום נוסף זה לימוד תורה, כמו שהרב אמר מקודם. כך כתבו הפוסקים, שאני מחלל עליו שבת, אפילו שהוא יגידו הרופאים, אנחנו נחלל עליו שבת, הוא יחיה, אבל יחיה עוד שעה אחת רק. אפילו בשביל שעה, אנחנו כן נשאיר אותו. אמנם רבי אברהם בן עזרא, יש גם רבי חיים בן עטר, אותו דבר כותב באור החיים, מחלל עליו שישמור שבתות הרבה, אומר בתנאי שיחיה לשבת הבאה. אבל ההלכה נפסקה לא רק על שבת הבאה, אלא מדובר על השבת הזאת. שבת זה אפילו מצווה. יקיים עוד מצווה אחת. אנחנו לא יכולים לדעת מעלה של עוד אמן, עוד ברוך שהוא מברך. כל דיבור ודיבור שהוא מוציא מפיו, יש בזה מעלה גדולה. כמו שראינו אצל דוד המלך. אמר לו דוד, מתי הוא נפטר? הודיע לי השם קיצי. אמר לו בשבת. אמר ימות במוצאי שבת. אמר אי אפשר, הגיע הזמן של שלמה המלך. אמר טוב, אז תקדים את זה ליום שישי. אמר לו לא, כי טוב יום בחצריך, מאלף בחרתי. יום אחד שאתה בבית המדרש יושב ולומד תורה, טוב לי, אומר לו הקדוש ברוך הוא, מאלף עולות שעתית שלמה בנך להקריב לי. אז תראו כמה מעלה של תורה, אנחנו לא יכולים להבין מעלה של תורה, כמה מעלה שלה גדולה, כמה היא יקרה, כמה אשרי מי שבא לכאן, איך אמר בנו של רבי יהושע בן לוי, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. זה שואלים את האדם מה למדת, לא שואלים אותו כמה כסף עשית או כמה כסף תרמת, לא זה העיקר. אלא לימוד תורה, שאדם ילמד. אז כמה צריך כאן בעולם הזה לתרוח? אני אספר לכם רק מעשה אחד, שמענו אותו כמה פעמים מרבי עזרא עתיה עליו השלום. הוא סיפר לנו, היה בשכונת הבוכרים, האבד דין שלהם שהביאו אותו, הוא היה תושב צפת. מה היה? היה בירושלים, רבי יום טוב, ידיד הלוי, היה מקובל גדול. הוא היה בעל סידור, הוא כתב סידור הרשש, הוא שיחיה רבי עובדיה, הגיע את הסידור הזה עם ההגהות של מור אבי והוציא אותו לאור. שמברך אותו וזכותם תעמוד לו. אז זה היה רבי יום טוב, ידיד הלוי. העדה הבוכרית שהגיעו מתשכנת, בנו את שכונת הבוכרים, זה היה בדיוק לפני 130 שנה. תפרש נון. ואז בנו בתים והכל, אבל רצו רב, לא היה להם רב. הלכו לרבי יום טוב ידיד הלוי, בעיר העתיקה, ואמרו לו, בבקשה תבוא אלינו, מה שתבקש ניתן לך. בית, משכורת, תגיד לי צוות של תלמידי חכמים, הכל נעשה לכבודך. אמר להם, אני לא יכול. אני נמצא פה בישיבת בית אל, אם אני אעזור אותה, הכל יתפורר ויתפרק. אז מה עושים? תן לנו עצה. אמר להם, יש לי בן דוד, קוראים לו רבי יוסף ידיד הלוי, הוא גר בצפת. והוא עני מרוד, אין לו לאכול, לחם לאכול. אז תזמינו אותו. אמרו לו, טוב, תקרא לו אתה. הוא לך ישמע. אמר, בסדר. כתב לו מכתב. הוא היה רבי יוסף ידיד הלוי, היה עדיין צעיר לימים בגיל 30, 30 בין 30 ל-40, וילדים קטנים יש לו, והיה גר באיזה מרתף בצפת. ממש מרתף, אין שם חלונות, אין כלום. והיה אני מרות. הוא היה מספר שהיה לו, היה שם לו לחם בלילה, פרוסת לחם, היה אומר, אני שם בה או גיבן או דק. גיבן זה ג'יבן. ג'יבן, יענו גבינה. או דק, הזעתר. לפעמים לא היה גם גבינה, אז אוכל רק זעתר. זה לחם וזעתר, זה מאכלו היומי. והיה שומר את זה, שם היה במרתף שהוא גר, היה חורים. שם מי יודע מה היה, כל מיני גל חיות שלהם. והיה מחביא שם את הלחם. בבוקר, לפנות בוקר, קם, לוקח איתו את הלחם, שם בכיס, הולך להתפלל, וכל היום בטר נדרש. והיה כותב שרים. אז יום אחד בא גנב אצלו הביתה, אמר, זה הרב שלה, של היהודים, בטח יש לו פקדונות, יש לו כל מיני משכונות, כל מיני עניינים. חיפש, חיפש, לא מצא, גנב לו את האוכל. מסכן, קם בוקר הרב, שער רעב, יומיים לא אחת בגללו. אמר, גם החתיכת לחם הזאת לקח לי אותה. בקיצור, הגיע מכתב מירושלים, מזמינים אותך לבוא להיות רב של הבוחרים. הסכים, בא. ואיפה ישב? ישב בבית הכנסת אברהמוב. זה ברחוב יחזקאל בירושלים. עד היום בית הכנסת הזה קיים. יש מדרגות, 5 מדרגות מכאן, 5 מדרגות מכאן. עולים מפה, נכנסים בית הכנסת, יוצאים, יורדים משם. זה באמצע רחוב יחזקאל, בתחילת שכונת הבוחרים. שם היה בית הדין של הספרדים. והוא ישב בראש בית הדין. אחרי זה, ישבו איתו רבי עזרא עטיה, ישב איתו בבית דין, הרב שלמה לניאדו, אחר כך שהוא נפטר, מרן עליו השלום, רבן עובדיה, ישב שם. פעם מרן סיפר לי, אומר לי, היינו יושבים רק בשני וחמישי, והיינו מחכים מתי יבוא איזה מישהו לבית דין. אומר, ואז לא היה דיונים, היה אולי פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, עד שבא מישהו. אז היה לי זמן, מה הייתי עושה? אומר, הייתי יושב, שמה כתבתי את הספר, הליכות עולם. אומר, הייתי יושב, לומד בן איש חי, כי זה הלכות קצרות, ויושב שמה, ומגיע, ורבי עזרא עטיה לידו, והוא אומר כך, וזה אומר כך, וכותב, אומר, וכך התחלתי לחבר את הספר הזה. אז בקיצור הדברים, הוא עליו השלום נפטר. נפטר, אחר מותו, בא בחלום אחרי השבעה לרב נתן סלם. הרב נתן סלם היה אחד מגדולי הרבנים של החלבים. הוא אביו של רבי אברהם סלם, ראש ישיבת מאור התורה, שמשמור אותו בירושלים. אז הוא בא אליו בחלום. אמר לו, חכם יוסף, איך היה שמה? הוא יודע שהוא נפטר. מה היה? אומר, אני לא יכול לספר לך, רק אגיד לך דבר אחד. אני, כשהוא נפטר, בא מלאך אחד, שמו, והיה איתו הרב יהושע שרבני. יהושע שרבני, חי, לא יודע. טוב, מה לו הרב יהושע שרבני? והיה לו נר שעבה ביד, והלך איתי, ועד שהגענו לבית דין של מעלה. אומר, נו, ומה היה בבית דין של מעלה? תשמעו לו איזה מילים, הוא אומר לו. אומר לו, בבית דין של מעלה, דנו אותו. ואומר, אז מה יצא בדין שלך? הוא אומר, אני לא יכול להגיד לך, אבל להגיד לך דבר אחד. אמר לו בערבית, אליירה תורה ויתראי כתיר. זה המילים שלו. מי שלומד תורה, מתחשבים בו מאוד. זאת אומרת, יוצא בזול. ויתראי זה יוצא בזול. אז מפה למדנו, תראה, אשרי מי שבא לכאן, ותלמודו בידו. אז אחר כך הלך, קם בבוקר, והלך שאל את רבי שאול דווק. אמר לו, לא, זה לא רבי יהושע שרבני, זה מלאך ששמו יהושע. כך כתב רבי שמשון מאוסטרופולי, שיוצא לקראת הנפטר בנר שעבה בידו. ועליו נאמר, גם כי אלך בגט צל מוות. גט צל מוות, גמטריה 850. יש תתן מקומות שם למעלה בגיהנם, וכולם כלבים שואגים ונובחים ומפחידים את הנפטר, אבל מתוכם יש רע עולמות שהם הכי קשים. ועל זה אמר דוד המלך, גם כי אלך בגט צאן מוות, שאני אעבור שם בתתן חדרים, לא יראה רע, אני לא אפחד מ-270 המקומות האלה. למה? כי אתה עמדי, אתה, הוא כותב לו על המצח, שם קדוש, א' ת' ה'. יש בזה סודות. אתה עמדי. ומה אומר? שבטך ומשענתך מעין החמוני. שבטך ומשענתך מעין החמוני, ראשי תיבות יהושע. אם תהפוך את האותיות, זה יהושע. מנח ששמו יהושע. וגם אותיות שעבה. שבטך ומשענתך אמה. יוצא שעבה. נר שעבה בידו. בידו השעבה זה מחלה המזיקים. לכן כתב הרשש, שישתדל במוצאי שבת. להדליק נר של ההבדלה, יהיה הנר עשוי משעבה, דונג של דבורים. קוראים לזה בערבית, הוא כותב, שם אסל, השעבה העשויה מדבש, מערת הדבש. היו עושים שעבה, וזה ידליק אותו, למה מוצאי שבת זה מחלה המזיקים. אז מכאן למדנו רבותיי, מה המעלה של מי שלומד תורה? מי שלומד תורה, אין יותר מזה. זכות זה הוא חי פה, זכות זה הוא חי שם, זכות זה ינצל מגינם, זכות זה ניצל מכל צר ואויב, מכל נזק ומכשול. השם יתברך יתמלא עלינו ברחמים, יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ויאריך ימינו בטוב, שותינו בנעימים. תזכו לכל מילה דמתה ותתברכו בבני חיי ומזוני ובכל דברים טובים. תזכו גם להשיא את ביניכם ובנותיכם בקרוב ולשמוח בהם. לכולם שתהיה שמחה מושלמת, מוחלטת, טובה. והעיקר יפתח ליבנו בתלמוד תורתו ואהבתו ויראתו כל הימים. כן. יש מודעים שיש ספרים בחוץ. גם על חנוכה, חנוכה בציון, כל המנהגים והעניינים והסודות שיש בענייני חנוכה וכל הרמזים. חנוכה זה חג הרמז. היה עליו השלום רבי מנצור בן שמעון אומר, זה ימים של רמזים. היים מקט שנתיים ימים, ועזרת השם. אז שם יש ועוד ספרים גם, לא רק על חנוכה. תזכו למצוות ותאריכו ימיכם בטוב, שותיכם בנעימים.